האמת עוד שלפני האזעקה, שקצת שיבשה לי את ההכנות לשיחה, רציתי להתחיל באיזושהי מילה, מילה של הערכה לתרגול שלכם כאן, שלנו יחד, בתנאים האלה. להכיר בזה, שאנחנו באמת בתנאים שהם לא התנאים שהתרגלנו אליהם. ואפילו ההגעה לאנדור, יש בה אולי עוד רובד, שהמקום הזה שבשביל הרבה מאיתנו, הוא נשמר בלב כמקום של ביטחון, אולי הכי קרוב לאיזושהי תחושת ביטחון מוחלט, אם היה כזה. ההגעה לכאן, ויש את הצלילים, ואז יש אזעקה, זה לא דבר של מה בכך, שטוב להכיר בזה, שאנחנו עושים כאן תנועה שראוי לכבד. ואני רוצה לדבר היום, קשה להרגיש עם זה נורח, עם הדבר הזה, אוקיי. אני רוצה להתחיל ממושג שבשבילי הוא מאוד מאוד מועיל באופן כללי כמתרגלת, ובוודאי בזמנים שבהם יש קונפליקט או מתח או תחושה של קצוות שמושכים, או תחושת דחיפות, לחץ. המושג הזה הוא, אתם בוודאי מכירים אותו, צמד המילים דרך האמצע. ודרך האמצע זה אחד הביטויים שבהם הבודה התייחס לדרך הזאת, כשהוא הציג בפני הנזירים, חבריו, את ההבנות שלו לאחר ההתעוררות. ונראה לי שאמצע זה לא המילה עם יחסי הציבור הכי טובים בתרבות שלנו. אמצע זה לפעמים נשמע בינוני, זה נשמע חסר ברק. אנחנו לא רוצים להיות באמצע. לא מספיק טוב. והתודעה שלנו, אני אומרת שלנו ואני מדברת ברבים, כי פשוט נוח לדבר ככה, וההזמנה היא תמיד לבדוק או לשים לב לאופן שבו המילים מהדהדות בתוככם. אני לא צריך לקבל את הכל כאיזה, זה לא איזה תורה שבאתי להרביץ בכם, אלא הצעה או לימוד להרהור ותרגול. אז הרבה מאיתנו יש לנו נטייה לא מעט מהזמן לקצוות, להבחנות חדות, להזדהויות גורפות, או למדידה במושגים מאוד דיכוטומיים, שהצלחה וכישלון הם אולי הבולטים מביניהם, ואלה מילים שאנחנו פוגשים הרבה פעמים גם ביחס לתרגול שלנו. הצלחתי, לא הצלחתי. ודרך האמצע, הדרמה, מציעה לנו בעצם מנעדים אחרים, סקייל אחר, לבחון בעזרתו את החיים שלנו, את מה שמתרחש בתודעה שלנו, להחליף את הצלחה וכישלון, להחליף את נעים ולא נעים, במה מועיל, במה מיטיב, במה משחרר, מה מאפשר חופש. הבודה דיבר על זה כך. זה או זו שהולכים קדימה לחיים של חוסר בית, אלה החיים הרוחניים, החיים של ויתור, חייבים שלא לקחת את אחת משתי הדרכים הקיצוניות. האחת היא התמכרות חושית, שהיא נמוכה, גסה, וולגרית, שפלה ולא מועילה. השנייה היא יסור עצמי שהוא מכאיב, שפל ולא מועיל. על ידי מנעות משתי גישות קיצוניות אלה, התתהגתה, זה אחד השמות שהבודה מתייחס לעצמו, מימש את דרך האמצע, אשר מעניקה ראייה והבנה, ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבנה. ומהי דרך האמצע, אשר מומשה על ידי התתהגתה? אשר מעניקה ראייה והבנה, ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבנה, זוהי הדרך הנאצלת, בעלת שמונת הנתיבים. זו בעצם האמת הרביעית מתוך ארבע האמיתות הנאצלות. הדרך הרביעית פורסת לפנינו את כל אופני ההתבוננות והתרגול שקשורים לכל המרחבים של החיים שלנו בעצם. הדרך של שחרור שהיא לא רק בתרגול הפורמלי. אז יכול להיות שהמונחים שבהם הבודה מתאר את שתי הדרכים האלה, כשבוודאי שאומרים אותם ככה ברצף, זה נשמע קצת קשוח ואולי מוגזם ולא קשור לחיים שלנו. מה שפל? מה וולגרי? אבל אם נחשוב רגע על הנטייה שיש לנו ככל הנראה, לאחת או לשתיים מהדרכים האלה. הנטייה להתמכרות לתענוגות חושים, או הנטייה ליסור עצמי. יכול שזה נשמע כבר יותר מוכר. מכירים? יסור עצמי? אוקיי. מכירים התמכרויות חושיות, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת עם הטלפון, עוד קצת יותר מדי קפה. אז הבודה אומר, אוקיי, יש לנו את המנעד הזה, יש בצד אחד את ההתענגות הלא מועילה, ובצד השני יש את היסורים הלא מועילים. מה יש באמצע? אמצע בין הקיצוניות הללו, והדרך של הבודה היא גם אמצע בין תפיסות נוקשות וקיצוניות. אמצע שמסרב לא פעם להיכנס לדיונים שמבחינתו היו עקרים, לא יכולים להוביל להבנה בהירה, לא יכולים להוביל לחופש. כן? יש כל מיני דוגמאות כאלה בכתבים, מישהו מגיע ושואל אותו האם היקום הוא נצחי או לא. הבודה לא משתתף במשחק הזה. מתוך התפיסה שכל אמירה של כן ולא יכולה רק להוביל לעוד הזדהות או צמצום. במקרים האלה היא לא תוביל לחופש. האם הלב שלנו ישתחרר מתוך, אם נחזיק בתפיסה שהיקום הוא נצחי או שהיקום הוא לא נצחי? נראה שלא. אז זה גם עלה היום באחת הקבוצות שדיברתי איתם, והייתה לי את ההזדמנות לחשוב על המושג הזה של דרך האמצע, והאופן שבו הוא עוזר לי כמתרגלת, וכבן אדם, בת אדם, שחיה, ולפעמים פוגשת בסיטואציות של קונפליקט, או מצוקה, או בלבול, מה נכון, מה כדאי, מה צריך, מה יועיל. כשאני מזכירה לעצמי את המילים דרך האמצע, אז אני מרגישה שזה מרגיע. זה ביטוי של פרספקטיבה, או הצעה לפרספקטיבה. האמצע הוא מקום שאפשר לראות ממנו את הצדדים. יש בזה ענווה. איזושהי הצעה לגמישות, לנכונות ולמוכנות לראות, לבחון, לשאול. אני יכולה להזמין אתכם עכשיו להרהר אם יש משהו אפילו כאן בריטריט, איזושהי התנהלות ששמתם לב אליה בתוככם, שיש בה איזה סוג של צמצום. כן, זה קורה שמגיעים לכאן עם איזושהי תפיסה, למשל על איך התרגול שלי אמור להיראות. נגיד, אני צריכה להיות בתשומת לב כל הזמן. ואז מה שיכול להיווצר זה תסכול, ביקורת, על כל רגע שבו תשומת הלב שלי פרחה לה. או שהגענו לכאן עם איזה רצון, לא יודעת, להפחית סוכר או קפה לשבוע. כי זה מרגיש ממש מתאים פה עם העצים והשקט. ואז מלחמה פנימית, כן, לא, זה יהיה טוב, זה יהיה רע, אבל הבטחתי לעצמי, שוב נפלתי, שוב לא הצלחתי. איזה מין פינג פונג כזה בין קצוות. מה שקורה במצבים כאלה זה שהרבה פעמים אפילו התפיסה או למה בכלל רצינו לעשות את זה, היא הולכת לנו לאיבוד. ואנחנו כלואים רק בתוך השיח של מה צריך או איך זה צריך להיות. ומה לא בסדר. מה שיכול לעזור לנו לברר את התפיסות שיושבות שם, זה לפעמים היכולת שלנו להרגיש שמשהו במאמץ שאנחנו עושים הוא לא תואם את מה שבעצם רצינו. אז יש סיפור באחת הדרשות, חושבת שקוראים לה הדרשה על סונה. סונה זה המתרגל שמסופר עליו בדרשה. וסונה היה מתרגל שלמד אצל הבודה, והוא היה מאוד מאוד מסור, עם הרבה מוטיבציה. והוא תרגל מדיטציה בהליכה. והוא תרגל עוד ועוד ועוד מדיטציה בהליכה. וכנראה שלא היה לו דשא כזה נחמד, כמו כאן, איפשהו בעוד הוא לפני 2600 שנה, או שהוא פשוט הלך כל כך הרבה, עד שאור כפות הרגליים שלו היה פצוע ומדמם, ככה כתוב. יכולים לתאר את עצמכם? עושים דבר כזה? ואז הגיע הרגע שהוא לא יכל יותר, והוא התיישב. ועלתה בו המחשבה. אוקיי, אז אני תלמיד של הבודה, ואני אפילו תלמיד די טוב, עכשיו על עצמו. יש בי התמדה, את זה הוא ידע לזהות. אבל הוא גם ידע לזהות שהתודעה שלו עדיין לא השתחררה דרך אי האחזות. כלומר, הוא ראה שישנה האחזות. אבל בסיכום הזה שהוא עשה לעצמו, הוא אמר, אוקיי, יש לי התמדה ואני תלמיד, לא רע. אבל התודעה שלי עוד לא השתחררה, למרות כל ההתמדה הזאת. מה הייתה המסקנה של סונה? המסקנה שלו הייתה, אולי אני פשוט אעזוב את התרגול, ואני אחזור לחיים הרגילים, הפשוטים. הוא גם חושב על זה שהוא בא ממשפחה עמידה, ולכן הוא יוכל באיזשהו אופן לחלוק עם אחרים, איזה סוג של טוב או שפע חומרי. נשמע לא רע, סך הכל, עד עכשיו, כן? זה לא שהוא אומר, טוב, אני הולך וכל הדבר הזה חסר ערך, או אפילו עוזב עם איזה, או חושב על עזיבה עם איזה טון של נדיבות. אני אחזור לחיים הפשוטים שלי, לא הלך לי להשתחרר, אבל אני אתמוך באיזשהו אופן באנשים אחרים, מתוך השפע החומרי שיש לי. מה שקרה אחר כך, מהר מאוד, זה שהבודה עצמו, שהיה במקום אחר לחלוטין, באותה עת, אבל היו לו כוחות, והוא ידע שזה מה שקורה, והופיע, נגלה, מול סונה. ושאל אותו, תגיד, זה מה שקרה עכשיו? עברה בך שרשרת המחשבות הזו על כך שאתה תלמיד עם התמדה, אבל עוד לא עם תודעה משוחררת באי-אחזות, ושאולי פשוט תעזוב. אז סונה אמר, כן, זה מה שקרה. סונה, לפני שהוא היה נזיר, הוא היה נגן על כלי מיתר עתיק, שאנחנו לא מכירים. ואז הבודה נתן לו את המשל שנהיה מאוד מפורסם. שאל אותו, אוקיי, נכון הכלי נגינה הזה שאתה מכיר, אם המיתר שלו מתוח מדי, אפשר לנגן בו? אמר לו, לא. אם המיתר רפוי מדי, אפשר לנגן בו, זה טוב? לא. מה כלי נגינה צריך? כלי נגינה צריך מיתר מכוון בצורה המתאימה. זו דרך האמצע. מה שקרה לסונה זה שהוא היה במאמץ כל כך מוגזם, עד כדי פגיעה בגוף שלו. וכשהוא הגיע לקצה הזה, הוא בעצם הושלח לקצה השני. ממאמץ יתר אל הרצון לעזוב ולשמוט ולוותר. אז אולי תרצו רגע להרהר ברגעים שבהם שמתם לב שהתאמצתם מדי, שהתשתם את עצמכם. ברגעים שבהם נראה שהדרך הכי פשוטה להתמודד זה פשוט להגיד טוב, ביי. לא צריך. אולי אפילו זה קרה היום. כשנהיה פתאום קשה מדי לשבת וקמנו. הגיע שיעמום בהליכה והלכנו למקום אחר. לתי. זה לא אומר שאי אפשר לעשות את הדברים האלה, כן? זה לא אומר שלפעמים לא צריך לקום. או לשתות תה. מה שמעניין אותנו זה ההתרחשות הפנימית. כשחושבים על כלי נגינה, אז אפשר גם לחשוב על זה שכיוונון פעם אחת לא עוזר. הוא עוזר לזמן מסוים, ואז בין אם השתמשנו בכלי הזה ובין אם לא, כנראה שנצריך לכוון שוב את המיתר. זה מה שאני יודעת, אני לא כיוונתי בחיים שלי אף כלי נגינה עם מיתר, אבל נראה לי שזה נכון. נכון? אוקיי. ואני גם מנחשת שהכיוונון הזה של המיתר, הוא משתנה בעצמו, אולי עם מזג האוויר, אולי עם מי מנגן עליו. ויהל הציע לי עוד דימוי שאולי יכול לעזור, וגם הביא איתו אולי עוד אספקט גופני מאוד. דימוי של גלישה, שזה גם משהו שאני לא עוסקת בו, אבל אני יכולה לדמיין איך זה. אני גולשת באינטרנט, זה כן, אבל אם נדמיין, אולי יש פה, אולי חלקכם גולשים. היי, הכיוונון הזה שצריך לקרות כל הזמן, מרגע לרגע. אי אפשר להגיע שם אוקיי, אז זה האמצע שלי, כאן, וככה אני אשאר, נכון? זה לא יעזבוד. יש בזה משהו מאוד חי. מאוד בקשר. האמצע הזה הוא לא איזה אמצע קבוע. תמיד הוא כאן. האמצע עצמו הוא זז, הוא משתנה. ואיך לדעת שאנחנו במאמץ יתר? אני יותר מדברת על מאמץ יתר, כי איכשהו בתחושה שלי זה דבר שהרבה מאיתנו נוטים אליו. משהו לוקח אותנו לשם הרבה פעמים, בלי שנשים לב. יש לא מעט הנחות כאלה שמסתובבות במרחב התרבותי שלנו. שהצלחה או מימוש או משהו ראוי חייבים להגיע עם איזה מאמץ ניכר מאוד. שחייב לתת את אותותיו באיזה עייפות מאוד גדולה, באיזה התשה. שממש יראו שסבלנו. כן, אני שומעת את זה לפעמים עם מתרגלות ומתרגלים. החשד הזה שעולה שאם קל לי, או אם אני לא סובלת נורא, אז יכול להיות שהתרגול שלי לא מספיק טוב. לא אומרים את זה ככה הרבה פעמים, אומרים, אולי אני בורחת ממשהו. כן? זה, הספקנית הפנימית עולה. זה לא אומר שלפעמים זה לא המצב, כן? אבל יש משהו במהירות שבה הספק הזה עולה, שבעיניי הוא מאוד מעניין. אני שומעת את זה פחות על מצבים שבהם המאמץ הוא ברור. אז הדימוי של הגלישה וגם הדימוי של המיתר, אני חושבת שיש בהם משהו מאוד מאוד גופני. אנחנו יכולים לדעת, יכולות לדעת בגוף, מה זה להיות שהמיתר שלנו הוא מתוח מדי. אנחנו יכולים לדעת את זה כשאנחנו מפנים, מפנות לשם תשומת לב. משהו בגופניות שלנו מאוד מהדהד מאמץ. ואנחנו יכולות לפתח את הרגישות למנעד הזה שבין מתח לרפיון, בין עירות לערפול, ובין איזה סוג של מוכנות להיות לשמיטה של המוכנות הזאת. אז הגוף הוא משאב מאוד מאוד חשוב בעיניי לשים לב. זה הרבה פעמים התבטא בגוף לפני שנוכל לדעת את זה, אולי דרך מילים או רעיונות שמתיישבים בתודעה. אבל הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מזה, וממשיכים. מתוך איזו השקפה שזה לא ראוי. לא ראוי לעצור, או לא ראוי לבדוק, או לא ראוי להיעזר. ושאם נעצור, אז אולי לא נוכל לחזור. או שזה אומר שוויתרנו, או נכשלנו. מלבד האפשרות להבחין בגוף, במתח, בקיבוץ, בעומס, יש לנו אפשרות לשים לב למה שמתרחש בתודעה. כאשר יש מאמץ יתר, ואולי באופן קצת אחר, אבל דומה גם כשיש שמיטה של המאמץ, מאמץ חסר נקרא לזה, איזושהי התמצקות של התפיסה. הרבה מאוד אני יכול להופיע בתודעה שלנו כשאנחנו במאמץ לא מותאם. תחושת דחיפות, תחושה שככה זה חייב להיות, שאסור לי לעצור או לשנות כיוון. הרבה מדידה של כישלון והצלחה וראייה דיכוטומית, שיפוטית. וכל מיני מופעים של סלידה. עד כדי, כן, זה יכול להגיע לכל מיני תחושות קורבניות, או תחושה שהכל נגדנו, ואנחנו מנסים, מנסות להבקיע איזה משהו. מה שעוד קורה שם, זה איזושהי הצמדות, בלי שנשים לב, לעשייה עצמה. לדבר, לפעולה, או לאיזושהי תוצאה ששואפים אליה. ומה שנשכח מתוך ההצמדות הזאת, מתוך כמו שטובעים בתוך המאמץ עצמו, זו בעצם הכוונה. הכוונה הרחבה יותר, הכוונה שבגללה בכלל יצאנו לדרך הזאת, בגללה בכלל סונה התחיל לתרגל מדיטציה בהליכה, צעד אחרי צעד. פשוט שכח את הכוונה. אז היזכרות בכוונה יכולה להחזיר אותנו אל האמצע. היא יכולה שוב להרחיב את התמונה שנוכל לראות. השאלה שיהל הזכיר, השאלה של המורה שלו רוב, What are you going for? זאת שאלה עמוקה. על כוונה. זאת שאלה שמבקשת מאיתנו להסתכל רחוק. What are you going for? זה לא רק what am I going for עכשיו, בשנייה הזאת, זה בחיים שלי. מה חשוב? מה יקר ללב? בשביל מה אני מוכנה ורוצה להתאמץ? בצורה ראויה, מותאמת, משחררת. אם תרצו, אפשר לרגע להרהר. בכוונה שהביאה אתכם לכאן לפני 3 ימים. מה היא הייתה? איך זה להיזכר בה, אם זה נגיש עכשיו? לדעת שזה בסדר, שיש הרבה רגעים בתוך ריטריט שבהם הכוונה היפה שהביאה אותנו מתשתשת, אולי נעלמת. משהו מצטמצם בנו. וזה התרגול שלנו. לראות צמצום, לראות התרחבות ולתמוך בהתרחבות הזאת. כשאנחנו יכולות ויכולים להחזיק את הכוונה העמוקה שלנו, יש יותר סיכוי שהיא באמת שולחת אותנו אל משהו רחב ויפה. אני נוטה להאמין שאף אחד כאן, גם ברגעים של קושי, הצפה, שדברים מרגישים בלתי נסבלים. הכוונה העמוקה של אף אחד מאיתנו אין בה רוע. הכוונה העמוקה שלנו היא לטוב. וסיכוי גדול שהיא גם פחות אחוזה בתוך האני והעצמי והשלי. איך נדע? איך נדע שאנחנו באמצע הזה, או בהתכוונות אליו? ההתכוונות, אגב, היא חשובה יותר מאיפה בדיוק אנחנו כרגע, במובן הזה. אני חושבת שיש סיכוי ממש גדול שכשהכוונה שלנו תואמת את הפעולות שלנו, משהו בנו שקט יותר. פחות מאבק, פחות מתח. גם אם יש שם קושי, גם אם יש שם תחושת התרגשות, חיות, גם אם יש שם פחד. מאמץ נכון לא אומר שאנחנו פשוט באיזה זון שבו לא קורה כלום. במאמץ נכון, חלק בנו הוא במוכנות ובאיזה התמסרות שהיא של החיים. זה נעים, גם כשזה מאתגר. שווה לכן לטפח את האפשרות שלנו, להכיר בכוונות שלנו, להכיר אותן. לטפח את המוכנות שלנו, גם לפגוש ספק על מופעיו השונים. ואני הייתי רוצה להוליך את ההרהור הזה גם למגע שיש למאמץ נכון עם האיכות של מטה, עם האיכות של נדיבות פנימה, עם האיכות של ידידות אוהבת, או פשוט הגישה הזאת של עיניים טובות. עצם ההתכוונות שלנו להיות במאמץ נכון ולהחזיר את עצמנו על האמצע היא כבר ביטוי של מטה. והיא מכילה בתוכה את ההבנה שאנחנו לא איזה דבר נפרד בעולם, שאני עד כאן ומפה זה אתם, העולם. הגולש על הגלים, כן? למה הוא צריך לעשות ככה? או איך שהם עושים? כי הגלים זזים, כן? הוא צריך להיות בתואם. שהוא אפילו לא איזה תואם, כן? זה לא איזה משהו שעובר חישובים שכלתניים. זה מגע מאוד ישיר עם החוויה. אני רוצה להקריא טקסט לא בודיסטי, מתוך ספר של ויויאן גורניק, זה ספר על חייה כאישה בניו יורק. מחסום מעץ הוקם ברחוב שלי, סביב קטע קצר במדרכה שחודש במעטה בטון טרי. ליד המחסום הונח קרש עץ יחיד ולצידו מעקה רעוע. בבוקר קפוא באמצע החורף, אני עומדת לאחוז במעקה כדי... רגע. כדי לגרור את עצמי לאורך הקרש, כאשר מהכיוון הנגדי... מופיע גבר שמנסה לעשות את אותו הדבר. הגבר הזה גבוה, רזה עד כאב וזקן להחריד. מבלי לחשוב, אני רוכנת קדימה ככל האפשר כדי להושיט לו את ידי. בלי היסוס, הוא נאחז בה. אף אחד מאיתנו אינו אומר מילה עד שהוא חוצה בשלום את הקרש ועומד לצידי. תודה, הוא אומר, תודה רבה. עונג עובר בתוכי. על עוד דבר, אני אומרת, בטון שאני מקווה כי הוא פשוט כמו הטון שלו. ואז כל אחד מאיתנו הולך לדרכו. אבל התודה הזאת זורמת באורכיי במשך כל היום. קולו הוא שעשה זאת. הקול הזה, חזק, נמרץ, מיושב. הקול לא ידע שהוא שייך לאיש זקן. לא היה בו שמץ מן הטון המפציר ששומעים לעתים קרובות בקול של אדם זקן, כאשר נעשות מחוות קטנות. את כל כך אדיבה, כל כך אדיבה, מאוד אדיבה, כשכל מה שאת עושה זה לעצור מונית או לפרוק עגלת קניות. כאילו האדם מתנצל על המקום שהוא או היא תופסים בעולם. האיש הזה הבין שהעזרה שהצעתי לו לא הייתה מוגזמת, ושאין לו צורך להודות באופן מוגזם. הוא הזכיר לשנינו את ההבנה הפשוטה, שלכל אדם בשעת צרה יש זכות לצפות לעזרה. ולכל מי שעד לכך, יש חובה להושיט עזרה. אני הושטתי את ידי, הוא לקח אותה. עמדנו יחד למשך 30 שניות. הוא לא התחנן, אני לא התנסיתי. מסכת הזקנה נשמטה מפניו. מסכת העוצמה נשמטה מפניי. באמצע חוסר התפקוד האמריקאי, האכזריות הגלובלית, ההתגוננות האישית, כל אחד מאיתנו פשוט נראה במלואו בפני האחר. בואו נשב כמה דקות. אני רוצה להזמין אתכם כמו למצוא בתנוחת הישיבה שלכם את האמצע. להניח למאמץ מיותר. להניח לכל מה שדוחק ודוחף ומודד. להזמין את עצמנו למקום שבו אפשר לראות. בפתיחות. בידידות. בסבלנות. ללמד את עצמנו להיות מי שיכולה ויכול להושיט יד לעצמנו ולמי שזקוק לצידנו.